ערב טוב, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום בראיון מאיר עיניים. אנחנו נדבר עם הבחור, האיש הידוע, מאיר שניידר, שבין היתר גם כתב את הספר מאיר עיניים, ואנחנו נדבר איתו על העיניים, על ראייה, ואולי נלמד כמה תרגילים, לקראת בואו לישראל, לביקור, הביקור השגרתי, אפשר לומר ככה, למרות שיש כמה כנראה, אז זה שידור לקראת הביקור שלו בישראל. מקווה שאתם מוכנים, יוצאים לדרך. מאיר, שלום לך, מה נשמע?
נשמע נהדר, שי. אני לא הייתי בארץ יותר מדי זמן.
כן.
הייתי להיות לפני שנה, אבל ביטלו לי את הנסיעה. ואפילו עכשיו שאני בא לארץ, ביטלו לי את הנסיעה חזרה מיונייטד, אני צריך לי לעשות את זה עם אל על.
אוקיי, מתי אתה מגיע?
אני מגיע ב-12 בנובמבר, ואני אהיה עד ה-10 בדצמבר בארץ.
אוקיי, אז יש לנו קצת זמן, בקצב האירועים היום, יכולים לקרות הרבה דברים עד נובמבר, רק להזכיר, אתה יודע.
בוא נקווה רק לטובה.
הלוואי, אמן. יפה. אז כמה זמן כבר לא היית פה בישראל?
לצערי הרב, שנתיים. עמדתי עוד עם מישהו מאוד מפורסם בשם גיל שחר, והוא לא הרגיש שזה הזמן הנכון בשבילו, אז ציפיתי, זה לא קרה. אז מי שעוזר לי עכשיו לבוא לארץ, חוץ ממך, זאת שרית. שרית אורי. היא עוזרת לי לבוא לארץ, כיוון שגיל שחר מאסס, כן? כי הוא רוצה תמיד שיהיה לי קהל גדול, כן. כי מגיע לי קהל גדול, אז הוא פשוט החליט עדיין לא לעשות את זה, ולי, כבר לא הייתה לי סבלנות לפני שנה, אז עכשיו בטח אין לי סבלנות.
טוב, רק להגיד למי שמעוניין, אז יש בתיאור הסרטון את הטלפון של שרית, בסדר? אז כל מי ש... אני גם אשים את זה על המסך, כל מי שרוצה בעצם ליצור קשר עם שרית לקראת בו של מאיר, יכול פשוט להתקשר, אני רגע אשים את זה על המסך, יופי, הנה זה פה, לשיחה עם שרית, 052-275-7842, שרית תיאורי, וזה כמובן שיחה לקראת בו של מאיר, מי שירצה להיפגש איתו פגישה אישית, או להגיע לסדנה, או כל דבר אחר, כמובן שמאיר יכול לעזור. אז מאיר, מאיר עיניים, במה אתה יכול לעזור?
קודם כל, בלעזור לאנשים לפתח את היכולת הטבעית שלהם, לפתח את גופם ואת חושיהם, כן? ויותר ויותר אנשים באמת מאמינים ביכולת הטבעית של האדם.
אמת.
זה כולל רופאים, לשמחתי הרבה. אני עכשיו, רק אתמול, יצרתי סרטון בשביל הקהילה של הרופאים ההוליסטיים, Integrative Medicine, בפורטוגל. הייתי עושה את הסרטון מפה. יש יותר ויותר רופאים. זה לא הממסד הרפואי, זה עדיין לא רוב הרופאים, אבל יש יותר ויותר שמאמינים ביכולת של הגוף. בואו נראה שלמעשה, עם כל המלחמות בארץ, הישראלים חיים שנים יותר ארוכות משכל אחד באירופה. זה אחד הדברים המצחיקים פה, כן? ביפן חיים יותר מאיתנו, אבל בארץ חיים יותר משל באירופה, שזה ממש, ממש מדהים. ואני רוצה להגיד שיותר ויותר אנשים מאמינים בתרגילים. הבעיה היא, שלא מאמינים בתרגילים חכמים מספיק. מה אני אומר פה? יש לנו בגוף 640 שרירים. רוב האנשים משתמשים בעוצמה גדולה, בין 50-75 שרירים מאלה שיש לנו, ובמכוני הכושר מחזקים את השרירים שכבר משתמשים בהם יתר על המידה. ואז אנחנו מביאים למצב שהגוף מתקשה, הרקמה החיבורית סביב השרירים מאוד מתקשה, תזוזות קשות, ולהמון אנשים יש דלקת פרקים שיגרונית ודלקת פרקים אחרת, יש הרבה מאוד אנשים עם בעיות של עצבים, וזה בא משימוש לא נכון של הגוף. כי המטרה שלנו היא לנסות ולמצוא את השירים שאף פעם לא חשבנו שקיימים אצלנו. ותנועות שאנחנו לא מכירים בהם. אז בואו נתחיל בדברים מאוד פשוטים. הרבה מאוד אנשים הולכים קדימה, זה דבר טוב מאוד, צריך ללכת, צריך לרוץ, אבל הם לא הולכים אחורה. זה שירים לגמרי שונים, עם חוש לגמרי שונה, הם לא הולכים הצידה, חוץ מזה שהם עוקדים אורה, שזה דבר נחמד, כן? אבל לא, לא הרבה כבר עוקדים כמו שפעם, אז צריך ללכת הצידה כמה שאפשר יותר. זה דבר אחד מאוד מאוד קל ופשוט להבנה. ואני רוצה לעשות איזושהי הדגמה קטנה, אם אתה מוכן להיות ספורט, תעשה את ההדגמה איתי, ובוא נראה מה התגובה שלך.
רגע, רגע, חכה שנייה.
בסדר גמור.
כן, אני איתך.
אני כבר בארץ, כשאני שומע את המילה רגע, אני שומע אותה כל הזמן.
אוקיי. מה לעשות?
אז עכשיו ככה. נו, אני טוב בארץ. אז תראה ככה, תרים את הרגל למעלה.
כן.
ובואו נשאר עם הרגל למעלה לדקה, כן? Hey Siri, give us a minute. כן, אנחנו ממשיכים עם הרגל למעלה, ופשוט למעלה אתה יכול לסובב את כף הרגל, אבל זה, תשאיר את הרגל למעלה. Okay. יש הרבה אנשים שהשרירים הצדדיים לא עובדים מספיק, כן? ואנחנו נושמים לאט לאט ועמוק, משאירים את הרגל למעלה, זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, כי אנחנו רגילים הרבה יותר לכיסא, וכשההליכה זה רק קדימה, וב... הרמת רגליים מסוימת, אנחנו לא רגילים להרים את הרגל הצידה. עכשיו, כולם יכולים לנשום לאט ועמוק, אפשר להחזיק בכיסא, אפשר לא להחזיק בכיסא, אבל לשים את זה כמה שיותר למעלה, להסתכל הרגל למעלה, ולהרגיש את השרירים הנחמדים האלה של הצד של הרגל ושל העקוז. כמה שיותר.
פשוט אני כל היום עבדתי, כואבים לי כל השרירים, אז אתה יודע...
אז נחב לך עוד צד, תרים את זה למעלה. נשלום לאט ועמוק. אוקיי, עשינו דקה. אז עכשיו, השאלה שלי אליך היא, כשאתה עשית את הדקה הזאת, האם קצת יותר קל לך לעמוד על הרגל שהרמת אותה? האם כף הרגל קצת יותר על הרצפה?
כן.
יופי. אז אוקיי, תרים את הרגל השנייה למעלה. אלכסה, give us one minute.
One minute, starting now.
אוקיי, יאללה, אנחנו מראים את הרגל למעלה.
אני מקום כאן, אוקיי.
דקה אחת. אתה יודע, מדי פעם דקה זה דבר מאוד קצר, מדי פעם זה דבר מאוד ארוך, כן? זה זמן מאוד ארוך. אז תרים את זה למעלה, הצידה. נשום לאט ועמוק. וזה שרירים שאנחנו לא רגילים אליהם, אנחנו לא רגילים לשרירים הצידה. קדימה כן, אחורה לא כל כך,
אבל... רק להעיר, מאיר, שאתה בעצם נשען גם על הכיסא, זה לא שאתה עומד רק על רגל אחת, אתה גם נשען קצת, כן?
נכון.
אוקיי, בסדר, אני אומר את זה לאנשים בבית, שידעו.
ואם יש אנשים בגילי, בגיל 70, אז אפשר גם להרים את הרגל בצורה כזאת. בסדר, כיסא. למרות שאני בן 70, כשאני אגיע לארץ בנובמבר, אני אשחה בים. אין הרבה ששוחים בים. חוץ מעוד כמה אוקראינים כמוני, כן? אוקיי, אפשר להוריד את הרגל. אתה יכול להרגיש שיותר קל לעמוד על הרגליים, על שתי כפות.
נכון.
על נכון. אוקיי? אז מה שקורה זה שהמון מהשרירים שלנו אנחנו לא מפעילים. את הדוגמה הכי טובה שיש לי זה בעונות הרגליים. בעונות הרגליים. יש אנשים שהם, שיש להם זרועות קצרות, או הם גדמים, והם למדו להכיל את עצמם עם בנות הרגליים. והם, אני פשוט מבין שיש המון חושים שיש לנו, שאנשים לא משתמשים בהם. כמו חוש מישוש. אני הייתי קורא הברייל המהיר ביותר בארץ כבר מכיתה ו'. וקראתי ברייל במשך הרבה שנים, זה היה די מעניין, ההורים שלי היו חרשים. אני הייתי הבן של לידה ואברהם, שכל מועדון החרשים בתל אביב ידע שיש להם ילד עיוור. ואני קראתי ברייל, ותמיד שמתי את הספרים מתחת למיטה, כשאמא אמרה חיבוי אורות, וכמובן אמא לא שמעה שיוצאתי את הספר גם חזרה, היו לנו קירות דקים, אבל לא יכולה לשמוע את זה, ואז אני המשכתי לקרות, מדי פעם נסע אותי באצבעות על, על הספר, כן? הסחוש המישוש מאוד רציני אצל אנשים שלמדו לקרוא ברייל, אבל אנשים רגילים, רוב האנשים, יראו את הנקודות בקלות, אבל למשש אותם ולקרוא אותם במהירות כזאת, כמו שקוראים כן. בעיניים, אין כמעט מי שיכול לעשות את זה, עד שלא מתאמנים מספיק.
כן.
אני רוצה להגיד זה שלמדנו לפתח את אותם השרירים שתמיד פיתחנו, והקטנו את העבודה של מערכת העצבים. בעבר חשבנו ש... אתה יודע, אם עצב מת, הוא אף פעם לא יתחדש. היום יודעים בבירור שיש הורמונים מיוחדים, חלבונים מיוחדים, שמפתחים את שרירי המוח, במיוחד באזור שקוראים לו היפוקמפוס.
היפוקמפוס, כן.
ויודעים שאפשר לפתח הרבה מאוד שרירים אחרים, עצבים אחרים, אני תמיד ידעתי שאפשר יהיה לפתח את העצבים, כשהייתי מקבל דלת או אפס, במבחן, אם הייתי אומר שאפשר לפתח את העצבים אז, בכיתות לפתולוגיה. אז מה שאני רוצה להגיד, זה שיש לנו הרבה מאוד תאים תומכים למערכת העצבים, ויש לנו תאים מחדשים למערכת העצבים, אלא שהצורה שאנחנו עובדים על עצמנו, מקטינה את היכולת שלנו לפתח את העצבים. ואם אנחנו היינו לומדים, לפתח את העצבים בצורה יותר טובה, הכל היה משתנה. ומפה אני רוצה לבוא לנושא של הראייה, כן? ההתקלות של הרפואה על הראייה עד היום, אני רוצה לקרוא לזה רפואה, כי זה לא כל הרופאים. אני רוצה להגיד לך שיש לי תלמידים ותלמידות, שהם רופאים ורופאות עיניים, והם מעל ומעבר למקצוע שלהם. בוא נגיד זה ככה.
כן. כן.
אבל בחוג הרפואי החליטו, שאם אתה קצר ראייה, ככה תהיה כל החיים. לא משנה שלא נולדת קצר ראייה, שהתחלת להיות קצר ראייה בגיל 6, בגיל 12, בגיל 15, בגיל 20. קצר ראייה, תישאר כזה. אומרים אם אתה רחק ראייה, זאת אומרת, אתה לא יכול לקרוא טוב מקרוב, הגיע הזמן למשקפיים. אומרים אם התחיל קטרקט, הוא התפתח עד הסוף, נצטרך פשוט להוציא את העדשה, ולשים עדשה במקום. שזה דרך אגב, דבר פנטסטי שהרופאים מסוגלים לעשות, אבל ההסתכלות שלהם היא שבלי ניתוח אי אפשר לשנות שום דבר. באמת היא כזאת, שהראייה היא במוח, קליטת האור היא בעין, הראייה כן. היא במוח, ואנחנו צריכים להבין שהמוח יכול לשנות אפילו את יציבת העין, זה עניין של איך אנחנו מתפקדים.
מה זה אומר יציבת העין?
זאת אומרת, העין לא צריכה להתארך, העין יכולה להתקצר, הקטרקט לא צריך להתפשט, הוא יכול להתפשט. כל זה יכול לעשות אם אנחנו מתחילים לתת לעין מה שהיא צריכה, ואם אנחנו מתחילים להבין שהמוח יכול לתפקד בצורה יותר נכונה. מה הבעיה הכי רצינית שיש היום בריאה, אתה יודע?
מסכים.
כן, כן, זה אתה צודק לגמרי, אתה צודק לגמרי.
אני אוסיף לזה, יותר מדי מיקוד ופחות מדי בהייה או הסתכלות ללא מיקוד.
נכון, אבל בוא אני אוסיף לזה עוד משהו. מבחינה פתולוגית, מה שמת אצל מאות מיליוני אנשים בעולם, מאות מיליוני אנשים, זה הקטם הצהוב, או מקולה באנגלית. זאת אומרת, מקולה דג'נריישן, או הניוון של הקטם הצהוב,
נכון.
הוא מכה בינלאומית שאין כדוגמתה.
אבל זה הרבה מזה נגרם להבנתי מהלדים, זאת אומרת שזה גם תאורת מסך, אבל זה לא רק, כל התאורה החסכונית, מה שקוראים לחסכונית בעצם פוגעת בראייה, ומקולר דג'נריישן מגיע הרבה מזה, כמובן שיש עוד גורמים, כן? אבל בבקשה, תמשיך.
אני לגמרי מסכים איתך, אבל הגורם היותר גדול הוא חוסר סקרנות. מה הנקודה של המקולה, איפה שיש לנו... את רוב התאים החזקים, קוראים לזה קונס, או קונים, היא מאוד קטנה, רק 1.5% מכל הרשתית נמצא במרכז הרשתית, איפה שאתה רואה ראייה פנטסטית, כן? והאמת היא שיש חלק יותר קטן של הרשתית, עם קונס, שהיא רואה חלקים. למשל, בדואים במדבר, יש להם ראייה פנטסטית.
כן.
משתמשים בדיוק בחלק הזה של הראייה. אנשים באפריקה, בוש פיפול קוראים לזה, הם רואים את המאורים בניו זילנד, יש שם ראייה פשוט מדהימה. ממה זה בא? שמסתכלים על פרטים מפרטי פרטים, ואתה יודע, כשאתה נכנס לסופר בארץ, או בכל מקום אחר באירופה, יש לך כל כך הרבה דברים לראות לפניך, אתה מתכחש לרוב מה שאתה רואה, ואתה לוקח בדיוק את הצנצנת, או את הקופשה שאתה צריך אותה.
נכון.
אבל כשאתה מוצא מישהו בג'ונגל, כל ציפור מעניינת אותו, כל הלב מעניין אותו, הם מסתכלים על פרטים ופרטי פרטים, הסכנות שיש לילדים נעלמת כשאנחנו גדלים.
כן.
וחוסר ההסתכלות על פרטים מביאה לניוון של החלק שמסתכל עליהם, ועם ניוון בא מוות. בדיוק כמו שאני מאוד שמח שהלכת ועבדת עם השרים שלך, כמו שישיבה גדולה מאוד יכולה להביא לניוון מפרק הערך, ועם הזמן אנשים מחליפים את מפרק הערך, בגלל הסיבה הזאת, אבל אי אפשר להחליף את הכתם הצהוב. ולא רק שיש בעיה שהוא מתנוון, הוא גם מדמם. פה הרופאים יכולים להקטין את זה במשך 5 שנים, אבל אחר כך אנשים מתעוורים בין כה וכה. לכן ההתחלה של ההוראה שלי, ויש לי כיתות שיכולות למנוע את זה, זה שים לב לפרטים ופרטי פרטים, בלי להתאמץ לראות אותם. בדיוק פרטים שלא חשובים לך, תסתכל עליהם. אני יכול להגיד לך שבת הזוג שלי, מאוד אוהבת לי להראות לי ציפורים וסירות בים, וכל מיני אנשים שעושים, אני לא יודע איך לזה בעברית, סרפינג, כן? שהם נמצאים...
גלישה.
גלישה, כן. כל מיני גלשנים, אני זה עצמי.
נכון.
אנחנו רואים בים. אני דרך אגב שוחה באוקיינוס הקר, זה משהו שלא עושים. אבל כמו שאמר, אחד המשוגעים היחידים שבנובמבר, דצמבר יזכו בים.
הכי טוב, הכי טוב, הכי בריא.
אני מאוד אוהב את זה, וזה בגיל 70, כן? אז
כן,
כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שחוסר ההסתכלות מביאה לעיוורון של המקל. עכשיו, למה לאנשים יש קטרקטים? כי לא מסתכלים מספיק למרחק. כל פעם שאני בא לארץ, אני תמיד שוכר דירה שמסתכלת על הים. הפעם אני בדירה בקומה גבוהה, שתסתכל על הים, להסתכל על הגלים. פה, המשרד שלי פה בסן פרנסיסקו, אנחנו הולכים למרפסת ומסתכלים על הגלים. ההסתכלות למרחק היא כל כך שווה, כי העדשה נעשית לקצת יותר עבה ושמנה, כשמסתכלים מקרוב, היא כאורה, והיא הופכת לשטוחה כשמסתכלים מרחוק. מסתכלים מרחוק, אז לא מפעילים את השרירים.
היא נחה בעצם, זה מאפשר לה לנוח, לא?
בדיוק, מה אנחנו היינו בעבר? ציידים.
כן.
ואפילו כשהיינו עיקרים, מה, בא לנו כל מיני דיווחים, איך יהיה מזג אוויר, לא, הסתכלנו.
הסתכלנו, נכון. ראינו עננים באים, או הרחנו גם גשם, אתה יודע, מגיע, או עם הרוח, אבל הסתכלנו.
בוא נגיד משהו לפני 70-80 שנה, כן? אחת המקסיקניות שלומדת, היא אמריקאית מקסיקנית עכשיו, אמרה שאביה גר על הר, הוא היה בכפר קטן מקסיקני על הר, ושני קילומטר ממנו היה כפר אחר. הם ראו בדיוק מה שאנשים עשו שם, אפילו מצחצחים שיניים.
מדהים, מדהים.
מה אתם רוצים? כי הם הסתכלו למרחק הזה. על מה אנחנו מסתכלים היום? על הטלפון? על מחשב? כמה ש... מה התפקיד של הבדואים אצלם? גששים. הם רואים... ומביאים את כל היהודים העבריים שמסתכלים כל הזמן על הטלפונים שלהם, שיתעסקו עם מה שמגיע לגבול, כן? כי אלה רואים, ואלה צריכים לבוא ולהגיב על זה. הבעיה שיש לנו, זה הצורה שאנחנו משתמשים בגוף, הצורה שמשתמשים בחושים. וקיבוץ הצוואר זה אחד הדברים הכי נוראים שקורים לנו, וכרצה מקיבוץ הצוואר לא, לא בא מספיק דם לראש עם הזמן, שזה פוגע מאוד מאוד ברשתית, זה פוגע מאוד מאוד במוח, וזה מביא להמון בעיות. לכן אנחנו צריכים להביא לכך שאנחנו נמצא דרכים לשחרר את הצוואר.
מאיר, סליחה, אני עוצר אותך לרגע, אני רק מקריא תגובה של ענת גדסי שכותבת, קניתי את הספר שלו, תרגלתי ויש שיפור משמעותי בעיניים, מקפידה כמעט כל יום בתרגיל אחד או שניים, תבורך.
איזה יופי, תבורכי את ענת, איזה יופי. תודה. האם יש סיכוי שמאזינים יבואו לתוכנית שלנו שנענה להם השאלות?
שמה? כאילו שישאלו שאלות?
כן.
כן, אז הנה, עכשיו שהצעת, בוא נראה, אתם מוזמנים לשאול שאלות, אם יש לכם כמובן בנושא עיניים, בנושא ראייה, אפילו בנושאים פריפריאליים שקשורים לעיניים, כן? אז כן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול. תמשיך בינתיים ובוא נראה אם יהיו שאלות.
כן, אני מתאר לעצמי שיהיו. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לגבי שחרור הצוואר, זה שהחיים הרבה מאוד פעמים מקטינים אותנו. אני מוכרח להגיד, חובות, גירושים, כל מיני בעיות שיש בחיים, מקטינים אותנו מהרבה מאוד בחינות. ומביאים את זה שנתכופף. ועם הזמן אנשים הופכים להיות לכפופים. זה אחד הדברים שאני מאוד מציע לאנשים, זה תמיד להסתכל סנטימטר קצת יותר גבוה מאיפה שהם הולכים. להסתכל גם למטה שלא יפלו, אבל להזיז את הראש, אבל להסתכל קצת יותר גבוה, כדי שהיציבה תהיה קצת יותר טובה. ודבר שני שהוא מאוד חשוב לי, זה שאנחנו תמיד נשחרר את הצוואר. אתה יודע, להרבה מאוד אנשים, למשל, יש צלצולים באוזניים, טיניטוס קוראים לזה, כן?
נכון.
ואני יכול להגיד שאם יש יום שיש פה פחות טיניטוס, זה בגלל זה שהצוואר יותר חופשי. אז זה לא כאילו הכיווץ של הצוואר הביא לטיניטוס, זה בעיה פנימית של האוזן, אבל כמה שהצוואר יותר משוחרר, יש פחות מהבעיה הזאת. אז משהו שהייתי רוצה לתת לאנשים בבית זה, קודם כל שבו על הכיסא, שימו את הידיים על הירכיים, ותדמיינו כאילו הכיסא מחזיק את המשקל שלכם, המרפקים נופלים, תעצמו עיניים ותדמיינו כאילו הראש עולה למעלה אל התקרה או אל השמיים. ושכל כתף הולכת לצד ההפוך. זאת אומרת, כתף שמאל הולכת שמאלה, כתף ימין הולכת ימינה, והצוואר מתארך. ולנשום לאט ועמוק, ממש לאט, תוך כדי מחשבה שהכתף עולה למעלה, סליחה, שהראש עולה למעלה, והצוואר מתארך. עכשיו בואו נעשה תרגיל מאוד פשוט. תזיזו את הראש בתנועה סיבובית, ותראו אם אתם יכולים לדמיין כאילו הראש מתארך לצד אחד, מתארך קדימה, מתארך לצד שני, ומתארך מקדימה אחורה. זאת אומרת, כל הזמן תחושה של התארכות, ולא של קיבוץ. עכשיו נעשה דברים, כמה דברים פרקטיים. למשל, בואו נעשה עיסוי על הקרקפת. נפריד בין הקרקפת לבין הראש. ננשום לאט ועמוק, ונפריד בין הקרקפת
פשוט זה נעים לי, אני נרדם, אני מרדים את עצמי עם, עם גירות בראש.
כן, זה כאילו לישה, אתה מפריד בין הקרקפת לבין הגולגול, כן? זה נשאול לאט לאט ועמוק, תוך כדי המעשה הזה. בכל חלק, גם אחורה, גם מלמעלה, גם מקדימה, אנחנו נעשה פה עיסוי, אבל עכשיו יש לי שאלה, איך זה להזיז את הצוואר בתנועה סיבובית?
מרגיש חופשי יותר.
נכון? רוב האנשים בארץ מרגישים יותר חופשי, כי בא לך יותר דם לראש, אז יותר קל לצוואר להחזיק את הראש. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את הקושי שיש לצוואר בצורה רגילה. עכשיו בואו נעשה עוד משהו. נקיש פה על הבטן, ונגיד מרכז, כי זה מרכז הגוף, מרכז, מרכז, מרכז. כל המזינים בארץ, בבית, נגידו מרכז, 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 מהר יותר, מרכז, מרכז. עכשיו להקיש עם הרגליים על הרצפה ולהגיד מרכז ירך, מרכז ירך, מרכז ירך, כולם, מרכז ירך, מרכז ירך, מרכז ירך, כולם. עכשיו מרכז ירך, מרכז ירך, לקום, לשבת. עוד פעם, מרכז ירך, מרכז ירך, כולם, מרכז ירך, מרכז ירך, מרכז ירך, מרכז ירך, כולם, מרכז ירך, לקום ולשבת. עכשיו תגידו לי, איך זה להזיז את הצוואר ברגע זה?
הרבה יותר קל.
נכון נחמד?
קל, מאוד קל.
אז זה תרגיל מצוין שיכול למנוע ממך את הצורך ללכת לכירופרקטור או לאוסטיופת או דברים מהסוג הזה, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהצוואר שלנו מתקשה כל הזמן, ושזה קשור לשאר הגוף. למה הקשנו במרכז? כי כל התהליך האלקטרוני שלנו קשור גם לחלק הזה, ומפה זה הולך כל הדרך אל מרכז כדור הארץ, אל מרכז כל הכוכבים. האמת היא שפה, המרכז הזה קשור לכל המרכזים. זה א'. דבר שני, כשאנחנו ריקשנו עם הרגליים על הרצפה וקמנו, אנחנו הפרדנו בין הרגליים לבין הגב. והבעיה שיש לנו שיותר מדי שרירים מתכווצים ביחד. אחת הטעויות שיש בעבודה, בהתאמלות, אנחנו צריכים שיהיה לנו בטן חזקה, אבל מכווצים את הבטן בשביל כל תנועה שקיימת. והתוצאה היא שמביאים לפחות מרחק בין כל החוליות, ומביאים לבעיות של גב ולבעיות של פרקים. להקטין את הבעיות האלה אנחנו צריכים להביא ליותר מרחק בין הפרקים. עכשיו, אם שחררנו את הצבא, אז יותר קל לנו לעשות תרגילי עיניים. והייתי רוצה להדגים תרגיל עיניים אחד לפחות היום, אם אפשר.
בבקשה.
Okay. התרגיל הזה אנחנו קוראים לו כיפוי. אני אקח את מקל הכיפוי שלי. כי את זה אני יכול להקטין ולהגדיל תוך כדי כיפוי, ואני משפשף ידיים. אני צריך להגדיל אותו קצת. אז אני הגדלתי אותו קצת, ואפשר לשים קריות על השולחן, ולנשום לאט ועמוק, לשים את הידיים סביב העיניים, לנשום לאט ועמוק, ולהרגיש איך הבטן והגב המסכים מתרחבים ומתכווצים תוך כדי נשימה. אפשר לדמיין את הצבע השחור ולנשום אל עומק הבטן ואל הגב התחתון, ולהרגיש שהגב התחתון והבטן מתרחבים כשאנחנו שואפים, ומתכווצים כשאנחנו נושפים. להגיש אותו דבר לגבי המותניים. אפשר להגיש החזה והצלעות והגב האמצעי מתאחבים כששואפים ומתכווצים כשנושפים. ואפשר לדמיין שהראש מתרחב כששואפים ומתכווץ כשנושפים. וכל החלק העליון של הגוף מתרחב כששואפים ומתכווץ כשנושפים. ואפשר לראות את הצבע השחור, אם אפשר. עכשיו זה לילה, אז אפשר לדמיין אותו. זה כמו לילה בלי כוכבים ובלי אורות. או אם אנחנו במערה, ואנחנו רואים חשוך. יופי, אפשר להוריד את הידיים, אנחנו עושים את זה קצת יותר קצר, פירוף זה 6 דקות מינימום של התהליך הזה, שזה תהליך נהדר, והייתי רוצה להגיד שכשאנחנו מנסים לשפר את הראייה, אנחנו קודם כל צריכים לתת לעיניים מנוחה מוחלטת, אחר כך אנחנו צריכים לתת לעיניים להסתגל לחושך מוחלט, יש הרבה מאוד אנשים שישנים עם אור בפרוזדור, זה לא רעיון טוב, אחד ילדים מפתחים קוצר ראייה מאוד חמור כתוצאה מזה, צריך לתת לעיניים חושך מוחלט, תריסים, זה ממש פנטסטי. דבר שצריך להתאים את העיניים גם לאור חזק. אז אני מבין שהם מרכיבים משקפי שמש כשנוסעים אל שקיעה או לאזרחה, או עם הכביש מאוד מסנדר, או אם הולכים לשלג או בניין מאוד לבן, מאוד מסדר, אני מבין את זה. על פי רוב, כדאי להיות בלי משקפי שמש. כי אנחנו רוצים שהישונים יתכווצו עד הסוף, ויתרחבו עד הסוף. אנחנו צריכים, כמו שאמרת, תמשיך.
קודם כל, שרית כתבה לגבי תרגיל הכיפוי שהדגמת, הנחת כפות הידיים על ארובות העיניים מרפה את העיניים. התרגיל הזה יוצר טרנספורמציה בראייה ומשפר את הראייה ותורם לבריאות העיניים. קודם כל, רק להגיד לגבי זה. דבר שני, אם אפשר, כאילו, גם מניסיון שלילי שלי, כשהילד שלי היה קטן, אז שמנו אור נעים כזה קטן בחדר, וזה היה מין מנורת לדים קטנה עם פטריות, כזה מאוד חמוד, אבל זה נתן אור בחדר, וזה לא סביבה טובה לישון. צריך לישון באמת בחושך מוחלט, אני רק מחזק את מה שאמרת, והרבה הורים עושים את הטעות הזאת, ומשאירים איזשהו אור קטן, לא יודע, למשהו, אז כדאי דווקא לא, במיוחד לילדים, כדי שתהיה שינה כמו שצריך, ולגבי האור החזק שאמרת, אני קודם כל מסכים איתך לגמרי, אני כן מסייג את תאורת הלד שהיא לא שמש, זאת אומרת, לדים חזקים, אין בהם את כל מרכיבי התדרים שיש בשמש, זה אחד, ושתיים, הם מאוד צורבים את העיניים, זה כמו לייזר, כששמש, היא לא עושה את זה, זאת אומרת שמש זה דבר מאוד בריא, אתם לא אמורים להסתכל על הישירות בצערי היום, אתם גם לא יכולים, זאת אומרת אם הייתם יכולים ניחה, אבל אתם לא יכולים כי היא צורבת מאוד, אבל לקבל את אור השמש אפילו מהקרח, כן, משלג, זה עדיין מעולה, כי זה אור שמש והוא בריא לנו.
אני לגמרי מסכים איתך, התרגיל שאנחנו עושים עם השמש הוא כזה, אם נגיד זאת השמש, הזאת שלי, אני מסכים את הראש בעיניים עצומות, כל הדרך מצד לצד, זאת אומרת, למרות שהעיניים עצומות, כשהאף שלי פונה אל השמש, הישונים התכווצו מאוד, וכשאני זז הפוך, הם התאחבו מאוד, ואז אני מחזק את העיניים, והעמידה שלה באור של שמש, לא, אף פעם לא אסתכל ישר על השמש, אבל העמידה שלה, שלנו באור של שמש, יכולה להיות מצוינת. כן. השמש גם עוזרת דרך אגב ללב, השמש גם עוזרת למערכת העצבים שלנו, וגם למערכת החיסונית שלנו. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה להגיד, זה שהסתכלות על פרטים זה דבר מאוד מאוד חשוב, כמו שכבר ציינו בהתחלה, והדבר הבא זה לשים לב להיקף גם, כי הרבה מאוד פעמים, במיוחד אלה שמסתכלים על הטלפון החכם, אתה ראית אותם הולכים במדרכות?
נתקעים בעמודים ו...
ולא שמים לב לאף אחד ברחוב, כן? אם אתה היית בג'ונגל ומסתכל ככה, היית נאכל תוך יום יומיים, כן? אנחנו מוכרחים שיהיה לנו היקף ראייה, ובלי לפתח את היקף הראייה, שהיה מאוד טבעי לאבות אבותינו, כי בלעדיו לא היינו יכולים להתקיים, כי לא היינו שמים לב לזה שחיה באה לטוף אותנו. ואני רק רוצה להגיד לך, מספר התאים של מרכז הראייה, הוא 6 מיליון בקולטי האור, של ההיקף הוא 120 מיליון. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תאי היקף, והרבה פחות תאים של ראייה מרכזית, שהם יותר חזקים, והם עושים עבודה אחרת לגמרי, יותר ברור. אבל תאי הראייה מרכזית לא עובדים שיש לילה חשוך, אבל תאי היקף כן עובדים. אז אם אנחנו לא מפתחים את ראיית הלילה בתאי היקף, להרבה אנשים יכולה להיות גלאוקומה, או שיכולה להביא לחץ תוך עיני ולעצב האופטי. ואנחנו עובדים מאוד על עבודה של שתי העיניים ביחד, כי הרבה פעמים עין אחת משתלטת על השנייה, ובולמת את כל העבודה שהעין השנייה עושה. וזה מה שחשוב להביא לאיזון. איזון של שתי העיניים מביא לראייה הרבה יותר טובה.
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, זה משהו ש... מאוד קל לחוות אותו, זה אפילו, זה כמו משחק, זאת אומרת, אני עשיתי את זה הרבה פעמים בג'ונגל, בהודו, אבל כל אחד יכול לעשות את זה בכל סביבה, ועדיף סביבה טבעית, ונגיד היום אפילו יש נמלים, יש עכבישים, יש כל מיני חיות קטנות, כן? שבו בחוץ, על דשא, על חול, באיזושהי גינה או משהו כזה, ופשוט תבהו, ותראו שהעין בצורה טבעית, רואה נמלה זזה, זאת אומרת, גם אם זה משהו כל כך קטן, לא הגיוני כאילו שאתם יכולים לראות אותו, העין תקלוט את זה, או איזשהו חרק שאף באוויר, וזה חלק מראייה הכיפית, ואתם לא צריכים לעשות כלום, רק תראו איך העיניים כבר עושות את שלהן, וזה תרגיל מדהים גם לעשות עם ילדים, ולהוציא אותם מן הסתם גם מהמסך, מהמיקוד הנצחי הזה בתוך איזה מסך קטן, וזה אחלה תרגיל, כי פתאום מגלים חיות קטנות שקודם לא שמנו לב אליהם. זהו, רציתי רק
נכון לחזק. נכון מאוד. ומה שהיה בג'ונגלים, זה שהיו רישושים של ענפים.
נכון.
כן? לכן ראייה היקפית, אנחנו תמיד עוזרים בזה שאנחנו מנפנפים את העיניים הצידה, כדי שנשים לב להיקף, יש לנו המון תרגילים בכיוון הזה, כן? ואני לגמרי מסכים איתך, זאת בדיוק הנקודה פה, שאם אנחנו נותנים לעצמנו לראות את ההיקף, תוך כדי הסתכלות למרכז, העין רפויה. האמת היא שהעין רפויה כשמאפפים ושמים לב להיקף באותו זמן. אני רוצה לספר לך שני סיפורים קטנים. אחת זה מהארץ, לפני הרבה שנים, מי שהביאה את ילדתה בת 15 לרופא עיניים, ואמרה את צריכה משקפיים. אז הוא מדד בהחלט את הצריכה משקפיים, והוא שאל, כמה היא מסתכלת על המסך וכמה היא משחקת בחוץ? זאת אומרת, היא כל היום מסתכלת על המסך. אומר, תוציא אותה החוצה שתשחק בחוץ. וחזרת כבר חודשיים, ולא הייתה צריכה משקפיים, כי היא שיחקה בחוץ. אז זה עשה הבדל גדול מאוד במקרה שלה.
וזה גם כמה יפה, כמה יפה ההסתגלות מהירה, זאת אומרת, השרירים רוצים לעבוד, העין רוצה לעבוד, והנה היא לא צריכה משקפיים כמובן, כן, במקרה.
נכון, נכון, ואני ממליץ לכל מי שמסתכל על התוכנית שלנו, כשנגמור את התוכנית, לפתוח את החלון, למרות שעכשיו זה לילה, ולהסתכל על המרחק, זה היום ממש מצוין. אבל כן. במשך יום, אנחנו צריכים להסתכל על המרחק, איזה 20 דקות, 4 דקות פה, 6 דקות שם, לשים לב למרחק. אני תמיד, כמעט כל יום, אני הולך ומסתכל על הגלים, מאוד מאוד חשוב לי, מאוד מאוד חשוב לי להסתכל על המרחק, כי כשאני מסתכל על המרחק, אני תמיד משפר את הראייה שלי. ותמיד חשוב לי להביא את הקליינטים שלי, להסתכל על המרחק. עכשיו מספר לך סיפור די מצחיק. מישהי, אמא, יש לה אמא פנטסטית, היא הודית, והיא רוצה למנוע הרכבת משקפיים לילדה שלה. והילדה שלה רואה משהו כמו 60% מראייה רגילה, גאים מדי פעם ל-70%, מדי פעם ל-80%. אז הבאתי אותה לג'קוזי שיש לנו בחצר שלנו במצרים, והייתה איש המים חמים, ואמרתי לה לקפוץ במים החמים האלה. קפצה, 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 כל כולה נרגעה וראתה את שורת 6-6. זה היה לפני פחות משבוע.
אז וואו.
זה ממש מעניין שהרפייה מביאה לראייה הרבה יותר טובה. ואתה יודע, הילדים שלי גם נולדו עם קטרקטים, אני נולדתי עם קטרקטים, והיו לי ניתוחים מאוד לא מוצלחים, ולכן גדלתי כילד עיוור במשך ילדותי ונעוריי. ואז למדתי תרגילי עיניים ועבדתי איתם בקפדנות. אז אחד הדברים שקרה לי, זה שלמדתי לאט לאט להסתגל לנושא הראייה. אבל אני רוצה לספר לך על מקרה אחר, באה אליי מישהי משמורה אינדיאנית בקנדה, והתלונות היו שהיא ראתה 20% מראייה נורמלית בעין השמאלית שלה, ורק אור וצבעים בעין הימנית שלה. אז ישבתי עם האמא שלה, וישבתי איתה, ודיברנו, דיברנו, פתאום היא ראתה עוד שורה, שזה כבר הופך להיות ל-40% מראייה רגילה. אמרתי, איך זה? אז היא אמרה לי, הלכנו לכל המומחים הגדולים בקנדה, לא יכולה לראות שם 40%. אמרתי, כי הייתה רגועה פה.
כן.
אחר כך הלכנו לחדר חשוך, מאוד חשוך, ושמנו שני פאצ'ס, רטיות.
מפורים. פאצ'ס, אוקיי, רטיות, כן.
רטיות.
כן.
איי פאצ'ס, כן, רטיות. ואז הדלקתי אור מהבהב. בהתחלה היא ראתה את האור, ראתה את הצבע, זה ציפיתי. אבל חיכינו כמה דקות, וזה מה שהרופאים אף פעם לא חיכו. אחרי 5 דקות, היא ראתה את מקור האור, את המנורה עצמה, וזה הדהים אותי. ואז התחילה לראות אותי, את שתי אסיסטנטיות שלי, את אוריה, היא נדמה, אפילו גלגלנו כדור על השולחן, שולחן כזה, כן? שולחן ישראל, גלגלה אותו חזרה, ואז אמרתי, זה יותר מדי טוב, אז זה אני לא מוותר. לקחתי אותה לטרמפולינה, אצלנו בחצר, קפצה, תפסה כדורים, זרקה כדורים, וזאת עין שכל מופיע, הוריה, והיא חשבו הייתה עיוורת, כן?
וואו.
ואז וואו. אנחנו יצאנו, והיא ראתה שלטים גדולים, בסוף מצאנו שלמעשה היא רואה 5% עם העין הזאת, ולכן המוח שלה דיכה את העין לגמרי, זה הפכה להיות לעין עצלה,
כן.
אבל גם העין לא מסתכלת, ואז אנחנו פיתחנו מספיק ראייה, שבמקום לראות, סיפטרה התחילה ב-20% אצלי, ואז היא ראתה 40%, כשהעין השנייה התחילה לעבוד, והתחילה לאזן את שתי העיניים,
כן,
65% עם העין החזקה יותר.
וואו.
והם השתנו, כן? אז מה פה קרה? אני לא, אין פה יש מעין, אני לא יצרתי ראייה איפה שאין ראייה.
כן. אני
גיליתי אותה, זה מה שהיה. גיליתי את הראייה שהייתה חבויה בפני כל המומחים, הורים בפצנטית עצמה. והם מאוד אהבו את זה, כמובן, הורים באו שנה אחרי זה לעבוד על עוד תרגילים וכו'. אז כל
מאיר?
כן.
אני רוצה גם להקריא איזה שתי תגובות מסרית, וגם שאלה, יש כאן מאחת הצופות, בסדר? אז שרית כותבת, לגבי התרגיל הקודם, מינימום הזמן לכיפוי הוא 6 דקות, והומלץ כמה פעמים ביום. כמו כן היא כותבת, הומלץ לישון בחדר חשוך כדי לאפשר לעיניים מנוחה מוחלטת, כדי שהעיניים לא ימשיכו לקלוט אור בלילה, או ימשכו לקלוט אור בלילה. מחקרים מראו שילדים שישנים עם אור בלילה עלולים לפתח קוצר ראייה. מחקרים מראו שילדים שלא נחשפים לשמש מפתחים קוצר ראייה, חשיפה לשמש הכרחית לבריאות העיניים. ניוון היקף הראייה גורם לפתולוגיות בעיניים, עקב הלחץ והעומס על מרכז הראייה, כפי שמאיר מציין, שימוש מרובה בסלולרי מנוון את היקף הראייה. המלצתו של מאיר להתבונן לפחות כ-20 דקות אל המרחק מדי יום, במקרים מורכבים, המלצתו להתבונן למרחק כ-40 דקות. אז אלה תגובותיה של שרית, ואגב, שמתי כאן שוב את הטלפון של שרית, מי שרוצה להתקשר אליה להיוועץ ולתאם עם מאיר שיחות ייעוץ, מפגשי ייעוץ או סדנאות, בזמן שהוא יגיע בנובמבר לישראל, אז מוזמן להתקשר לשרית, 052-275-7842, ושאלה ברשותך, אפשר להקריא?
כן, אבל לפני זה אני רוצה רק להגיד שאין לנו שתי סדנאות בתל אביב, בשדרות נורדו, סדנה אחת של 3 ימים של הגוף ושל העין, וסדנה אחת של 6 ימים שהיא רק סדנה של העיניים. אנחנו גם קצת נעבוד שם על הגוף, אי אפשר לא, אבל 6 ימים סדנאות של עיניים, ברוב המקרים מצאתי ש-90% מהאנשים שיפרו את הראייה שלהם לפחות בשתי שורות, בסוף שש שנים. כמובן, אני צריך לעבוד, אז אני מאוד מאוד מקווה לראות את עם ישראל בסדנאות האלה, כי אני מאוד רוצה שאנשים ישפרו את ראייתם, ישפרו את גופם, ימנעו את כל מיני בעיות שבאות לחושים ולגוף, כתוצאה מזה שיבלו איתי כמה ימים ביחד.
מעולה, אשריך, תודה. שאלתה של מזי, מה אני עושה, ערב טוב, מה אני עושה כשאני עובדת בחוץ בשמש, ויש לי משקפי שמש שהם לראייה לרחוק. השאלה שלי, אם אני אוריד את המשקפיים ולא אשתמש איתם, ולהסתכל מרחוק, האם זה ישפר את הראייה? זאת אומרת, המשקפי שמש הם בעצם משקפי ראייה גם. מה אתה ממליץ לעשות?
אז קודם כל אני מציע שתקני משקפיים אחרות, בלי תיקון לשמש, ושתעמדי בצל כמה שאפשר, אבל יהיה כדאי אם תבואי לסדנאות שלנו, תלמדי את תרגיל השמש, תחזקי את העיניים שלך, ואז העבודה בחוץ תחזק לך מאוד את הראייה. זה מאוד מעניין, אתה יודע, בעבר עיקרים הייתה להם ראייה כל כך טובה, לעומת אנשים שגרו בערים.
כן.
זה הרבה יותר טובה. היום לצערנו הרב יש הרבה מחשבים, וכל עיקר שעובד בחוץ גם כן מסתכל הרבה מאוד על המחשב שלו.
על הטלפון, הוא מנהל את החווה או את המשק מהטלפון, כן.
בדיוק, זה דבר שהוא די קשה לעיניים. כן. אבל עדיין, כשהייתה לי סדנה עם 19 עיקרים, שעשו חוות מאוד מיוחדות, חוות של... אם מישהו שמע עליו, על רודולף שטיינר, שהיו חוות מאוד מעניינות שבהם משתמשים בכל עקרונות הטבע. רובם הייתה להם ראייה יותר טובה מאנשים שרואים ראייה רגילה. הם יכלו לראות אותיות קטנטנות על דפים, שעל פי רוב רק ילדים ונערים יכולים לקרוא, ונערות יכולים לקרוא, אבל כשמתבגרים כבר לא קוראים את האותיות הקטנות האלה. הן קטנות יותר מהאותיות שמראים לנו בקליניקה של רופא. זה, אתה יודע, diamond print, או לא יודע איך לקרוא את זה בעברית, אבל קטן יותר, קטנות יותר, העיקרים יכלו לעשות את זה. לא כולם, אבל רובם, שזה היה מאוד מעניין. אנשים מבוגרים, שיכולים לקרוא אותיות קטנטנות. זה על פי רוב לא קורה. אז ההסתכלות למרחק, ההסתכלות בטבע מאוד חשובה, והדבר היחיד שעושה את זה לא כל כך טוב, זה משקפי שמש.
כן. יש, אם למישהו כאן יש עוד שאלה או שאלות, עכשיו זה הזמן, אנחנו נסיים בעוד כמה דקות, אז אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול. מאיר, אתה תוכל, כאילו אתה יודע מתי אתה מגיע בנובמבר, אמרת שהסדנאות יהיו בשדרות נורדו, ואפשר ליצור קשר עם שרית, אתה יודע מה התאריכים שאתה מגיע?
אני לא זוכר את התאריכים, אבל אני חושב שזה שבוע אחרי, לא, כמה ימים אחרי שאני מגיע? אני מגיע ב-12, אז כנראה ב-16 כבר יש לנו את הסדנה הראשונה בנובמבר.
אוקיי.
כן. אוקיי. אבל לשאול משרית, יש לה את כל הפרטים.
יופי, אז תודה שרית, את יכולה לרשום פה בתגובות אולי, אם את זוכרת את התאריכים, תרשמי כאן בתגובות ואני אוכל להגיד לכולם, כי לא כולם רואים את התגובות של כולם, כי השידור נעשה גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בלייב 528, גם בטלגרם, זאת אומרת, זה שידור כזה לכמה יעדים במקביל. גילי שואל, האם שמן קיק יכול לרפא קטרקט?
אני חושב שמה שיכול לעזור לקטרקט זה הסתכלות המרחק, כי אנחנו מסתכלים יותר מדי מקרוב, וכשמסתכלים מקרוב השרירים עובדים מאוד קשה, וגם כן התאים של העדשה מצטופפים מאוד, ואז זה מביא למחסום. כשמסתכלים למרחק, אז העדשה משתתחת, ואנחנו פשוט לא עושים מספיק מזה. זה מה שיכול לעזור. לגבי שמן קיק, זה לא יכול להזיק, בוא נגיד זה ככה, אז למה לא לנסות? אני באופן אישי לא מאמין גדול בזה, חוץ מזה שאני חושב ששמן קיק זה דבר טוב, אני לא מאמין גדול בזה שאם אתה שם את השמן על העיניים שזה יעשה איזשהו הבדל. אבל למה לא לנסות? יכול להיות שמה שאני לא מאמין זה לא נכון, וכדאי לעשות את זה, אבל להזיק זה לא יכול.
יפה. טוב, אין... לא רושמים עוד שאלות כרגע, אז תודה לכם, למרות שאתם לא רושמים שאלות, תודה שאתם פה. מאיר, תענו כמובן לראות אותך שוב, לשוחח איתך, לשמוע אותך. תודה רבה על הזמן שלך. מי שמעוניין לתאם איתך, פשוט ליצור קשר עם שרית בטלפון ששמתי, וגם בתיאור הסרטון. כן, מה התחלת להגיד?
אני רוצה להודות לך מאוד, ועל ה... אינטליגנציה שלך היא פנטסטית, והניסיון החיים שלך הוא מצוין, וממש יפה לעשות איתך שיחה נעימה.
תודה, גם לי נעים מאוד, אז זה הדדי, תודה רבה, ובאמת קטונתי מהניסיון החיים שלך, ומכל מה שזה, וגם ממרום גילך. אז יש כאן עוד שאלה, ברשותך אני אענה, אם אדם ישן בחושך מוחלט, האם תהיה שינה טובה? אז אני אענה ברשותך ואתה תתקן אותי, אם זה בסדר, בוא נראה. אז כעיקרון כן, אבל אם האדם הולך לישון ב-12 בלילה, אחרי שהוא היה עם מסך לבן ובוהק, והוא הולך לישון בחושך מוחלט, לא בטוח שתהיה לו שינה טובה, זה תלוי, תלוי באמת איך הוא מנהל את חייו, אבל כעיקרון תהיה לו שינה טובה הרבה יותר בחושך מוחלט מאשר בשינה, באור. זו הייתה תשובתי, אתה מוזמן.
אני לגמרי מסכים איתך, אנשים הולכים לישון מאוחר מדי.
בדיוק, בדיוק.
משתמשים בשעות לילה, בקיץ עכשיו זה עדיין קצת יותר בסדר, אבל בחורף, כשהלילה בא כל כך מוקדם, זה כן. לא נכון. אתה יודע, אנחנו צריכים שינה טובה ושינה ארוכה. כן. בקיץ קצת יותר קצרה, בחורף יותר ארוכה. אנחנו צריכים לא לזלזל בטבע. והאמת היא כזאת, שאדם הולך לכיתה, ללמידה, בין 6 ל-9, בין זה עם קיץ או חורף, כי ככה המערכת. ובכלל לא שמים לב למה שקורה ביקום. אנחנו צריכים לקום קצת לפני השמש, ללכת לישון קצת אחרי שהשמש שוקעת, ולא להיות במצב שאנחנו גם מזלזלים בעולם. וזה מצד אחד, מנורה זה דבר פנטסטי, כתוצאה מזה שיש אור, גם בחושך, אני אוכל לטוס לארץ, אני אוכל לטוס מהארץ, אני אוכל ללכת לכל מקום שאני רוצה. מצד שני, האור מונע מאיתנו את השעות הנכונות לישון, ואת השעות הנכונות לקום. לכן אני מציע ש, אם אנחנו צריכים לעשות שיעורים, אם אנחנו צריכים לעבוד על משהו, להחליט שבין שעתיים ושלוש, אחרי שהשמש שוקעת, אנחנו הולכים להכין את עצמנו לשינה. ואיך מכינים את עצמנו לשינה? עושים הליכה קלה סביב הבית לאיזה 10 דקות, הליכה כזאת מדיטטיבית, שהולכים בהליכה איטית עם מחשבות נעימות, הולכים לישון בלי כובד על הראש, בלי מחשבה, לא משנה איזה חובות יש, איזה בעיה יש, עכשיו חושבים על משהו טוב, ואז נרדמים. ולהירדם כשהגוף רפוי, וגם כדאי לקום מוקדם מספיק, בחורף קצת יותר מאוחר, בקיץ עוד יותר מוקדם, ולעשות תנועות בונות בשביל הגוף. עוד פעם, למצוא את רוב השירים שלא ידענו שקיימים אצלנו.
מאיר, אני רוצה להודות לך שוב, וכמובן לכולם, מי שרוצה לקרוא את הספר, אז קוראים לספר מאיר עיניים, כי קוראים לך מאיר שניידר, אז מאיר עיניים, ואני רק מסביר.
יש עוד ספר שהוא עדיין בעברית, קוראים לו ריפוי עצמי בתנועה.
ריפוי עצמי בתנועה?
כן.
מעולה, אז הנה אתם מוזמנים.
כן.
אז אתם מוזמנים לחפש את הספרים האלה ולקרוא ולהעשיר את עצמכם מניסיון החיים בעצם של מאיר. מאיר לא רופא, אני בפעם הראשונה ששוחחנו חשבתי שאתה רופא, אבל אז הבנתי שלא, פשוט ריפאת את עצמך ואחר כך גם את הילדים כמובן. אז ממש כיף יודע, לקבל שיתוף מניסיון החיים שלך, אז תודה על זה ועל כל מה שאתה עושה ועל הביקור הקרוב שלך בישראל, וכמובן מי שרוצה שירשם לסדנאות או למפגשים אישיים ו כל מה שתחפצו, מוזמנים לפנות אליי מקסימום, אני אפנה אתכם לשרית שמנהלת את הביקור הקרוב שלך, וגם ביקורים קודמים. מאיר, המון תודה לך, מאחל לך עד 120 לפחות, וניפגש, אני מקווה, בשאיפה, בתקווה, כשתגיע לישראל.
שי, אתה איש נהדר, ואתה מאוד משכיל מבחינה פנימית, וממש טוב שאנחנו מדברים. להתראות.
תודה רבה לך, כל טוב, ותודה רבה שהייתם איתנו, להתראות.